שלום וברכה. אנו בספר הכוזרי לרבנו יהודה הלוי, הנקרא אבו אל-חסן אבן מרואן אל-לאווי. כן, בערבית זה היה שם שלו, מה אפשר לעשות? אבו אל-חסן. מה?
מי זה מרואן?
אבן מרואן. כאלה שאבא שלו שמואל, בערבית קראו לו מרואן. מה אפשר לעשות? אל-לאווי, כן, הלוי. לא אני נתתי לו את השם. במאמר ראשון פסקה קוף אמר הכוזרי, מצוות כאלה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא סייג. זה תאות הנפש, כלומר יש במצווה איזושהי מצוות דתית, בדרך כלל יש בה איזושהי מועקה, למה צריך לעשות את הדברים דווקא באופן כזה ולא באופן אחר? אם לא כדאי אגב קצת לפתוח חלונות או משהו, לא יודע, אני שואל אינפורמטיבי. כן, טוב, אני מצוות כאלה לעומת המצוות שאנחנו יודעים שהן באות בנבואה, יש בהן שקט מסוים. מה השקט? שאתה יודע שלא בני אדם קבעו לפי מה שבראש שלהם, אלא שזה נקבע על פי רצון השם. זה מרגיע את הנפש, הנפש רגועה כי היא יודעת שזה תואם את האינסוף. היום אינסוף כאלה תאות הנפש שקבל לא יתבל ספק ולא כל סייג, כי הנה עכשיו הוא מביא כאן תוספת חשובה. זה, הנה זה בא נביא אל עבדים משועבדים ולחוצים ומבטיחם כי יצאו מעבדותם, והם יוצאים בדרך אשר צייר לפניהם ובמועד אשר נקב בלא איחור. ונביא זה מוליכם אל ארץ קדען הנתונה אז בידי שבע אומות, שכל אחת מהן חזקה מהם, והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם, וכל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים. זאת אומרת, החיזוק לאמינותו של הנביא הנותן את המצוות זה הבסיס הפוליטי. שמתם לב? זאת אומרת, מכיוון שההנהגה של אותו נביא הייתה אחוזה גם במציאות הפוליטית, זה סימן שזה אמת. מה הוא מתכוון לומר? שהנביא הזה לא דיבר על דברים תיאורטיים, אלא על מה שבא, על מה שמנהל את העולם. ועל ידי זה מתעמתת גם רוממות השולח, מי זה השולח? קדוש ברוך הוא, כן, השם. וגם גדולת השלוח, מי זה? משה. ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. והנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה בה. בגלל קושיה שאפשר להפנות כלפי הדתות הגדולות, הנצרות והאסלאם. למשל, האסלאם מופיע, מתאר את עצמו בתור דת אוניברסלית המיועדת לעולם כולו. לא דת אוניברסלית, דת קוסמופוליטית שאיננה מבדילה בין אדם לאדם, נתונה לכל העמים כולם. אם כך, נשאל השאלה, מדוע האסלאם התפשט רק בחברות מסוג מסוים?
אז
הוא ציין
לגבי האסלאם
שמוחמד לא רק
שהוא
הצליח
אחרי חמה ניסיונות קודמים
שנכשלו לגמרי. נו, אז מה?
לפי הטענה
שלהם. נו, אז מה? זה לא מחזק. כן, זה
יותר מחזק.
זאת אומרת,
האחרון הצליח...
אם מוחמד היה אומר, לא באתי אלא בשביל הערבים בלבד, למשל, או לא באתי אלא בשביל סוג מסוים של חברה אנושית, אז היינו מודדים את הצלחתו על פי זה. כן, על פי הצהרת הכוונות הראשונה והביצוע. אבל מכיוון שמוחמד אמר שתורתו מיועדת לעולם כולו ולא התפשט האסלאם בכל העולם כולו, זה מעורר ספק לגבי אמינותו. כמו כן לגבי ישו, כן? המסר הנוצרי הוא אמור להיות עבור כל העולם כולו, וישנן תרבויות שאף על פי שקצת נוצרים הופיעו בהם נשארו אטומות לנצרות. הדבר אם כן מוכיח שהדתות אינן אלא הגניוס הלאומי של אותן החברות. המקבל לבוש דתי, אבל זה גניוס לאומי. הדבר הזה בולט במיוחד בנצרות. יש בנצרות שלושה זרמים עיקריים: קתולית, פרוטסטנטית, אורתודוקסית. עכשיו, על מה הם רבים בדיוק? על תיאולוגיה, נכון? יש להם ויכוחים תיאולוגיים. הקתולי אומר כך, הפרוטסטנטי אומר כך, והאורתודוקסי אומר כך. עכשיו, הסברות המחלקות בין הדעות הן סברות אנושיות, נכון? אם זה סברות אנושיות, אז אם כך, היה צריך להיות שבכל הארצות הנוצריות לפחות תהיה פרופורציה שווה של נוצרים, קתולים, אורתודוקסים, פרוטסטנטים, נכון? כי ההיגיון מתחלק בחברה פחות או יותר לפי משטח דומה. משום מה, אנחנו מוצאים שהקתולים הם בארצות הלטיניות, בעלות תרבות לטינית, הפרוטסטנטיות בארצות האנגלו-סקסיות, והאורתודוקסיות בארצות הסלביות. מוזר, לא? למה צריך להיות סלבי כדי להיות נוצרי אורתודוקסי? יש משהו לא מובן. אם כן, פה אנחנו רואים רוחניות ששייכת למרחב תרבותי מסוים. דבר זה מעיד כאלף עדים שמה שמחלק ביניהם הוא לא התיאולוגיה, אף על פי שבאופן גלוי ניתן לומר הנה יש פה מחלוקת תיאולוגית כזאת ואחרת, אלא משהו הרבה יותר עמוק בנפש, וזה השונות בזהות האנושית. ולכן הקתוליות לא יכולה להצליח במשימתה כל עוד והיא לטינית. מובן? מה אתה אומר? כן. נכון. נכון, השאלה למה התפשטה? נו. נו. זה נכון, אבל דרך כלל מאוד מעניין שספרד היא באופן קלאסי לטינית. זאת אומרת, מבחינת התרבות הבסיסית היא לטינית. ולכן הייתה נוצרית לפני האסלאם והיא נתה נוצרית אחרי האסלאם. מה אתה? הייתה מוסלמית, ודאי. כלומר, זה לא המרחב הגיאוגרפי שהוא בדיוק קובע, אלא הכוונה המרחב התרבותי. בתקופת, גם בתקופה שבה האסלאם שלט לספרד, ספרד נשארה לטינית. זאת הייתה תקופה מוסלמית מיוחדת. ולא במקרה, זה לא הביא למרחק הגיאוגרפי, ספרד התנתקה מהר מאוד מהשליטה של בגדד. נכון? הייתה שם האמירות האנדלוסית שהפך אגב לחליפות אנדלוסית. כן? חליפות בית אומיה המפורסמת. כן? שנפרדה מבגדד. וכנראה גם בגלל שהם הרגישו זרות תרבותית כלפיהם. לכן אותם עמים גם קיבלו על עצמם שליטים אחרים. למשל, לגבי האסלאם יש תופעה מאוד מאוד מיוחדת. מהו המרחב הגיאוגרפי של האסלאם? איך הוא מוגדר בגיאוגרפיה טהורה? האלכסון הצחיח, נכון? למדנו את זה. זאת אומרת, האלכסון הצחיח זה אותן הארצות שמתחילות מהאוקיינוס האטלנטי באזור סנגל ומסתיימות במדבר גובי במונגוליה, וזה בדיוק, האלכסון הזה הוא גבול ההתפשטות של האסלאם. חריג אחד, אינדונזיה. עובדה. זה אומר שאולי האסלאם מרגיש בבית באלכסון הצחיח. כן? כלומר, התיאולוגיה גם מותאמת לאופי הנפשי שצומח מהארצות האלה. מובן? אז אני לא חושב שזה רק מקריות שבמקרה זה כבש וזה לא כבש. כי הראיה שאפילו ארץ כמו ספרד, שהייתה בשליטת האסלאם כל כך הרבה זמן, חזרה למרחב הלטיני. כן? אותו דבר? מה, ספרדים ואשכנזים זה לא מושפע מאירופה ומהערבים? ודאי. פשיטה.
לא,
לא, מהי הקושיה? הקושיה שאנחנו מקשים היא כדלהלן. קודם כל, היהדות הספרדית והאשכנזית זה לא שתי יהדויות, זה לא שתי דתות, כן? הפרוטסטנטי והקתולי זה שתי דתות שונות, כן? אדם עובר מדת לדת שם, זה לא, לא אותו דבר. אבל הפרדי שכולם מאמינים באופן עקרוני באותו האיש. השאלה היא לגבי הטענה, מה שאנחנו מקשים כאן זה הטענה לאוניברסליות. יש טענה שאותה דת היא עבור כל העולם כולו, והלא אינה מתפשטת ואינה נקלטת אלא במרחב תרבותי מסוים. מדוע למשל הכנסייה תמכה בגרמנים בתקופת השואה? כן, מדוע פיוס ה-12 לא גינה את היטלר. יש לזה סיבה עמוקה. סיבה עמוקה היא בגלל שהוא ראה שהיטלר שומר על המערב, והמערב זה הנצרות. כן? ואילו הרוסים זה הסכנה האורתודוקסית, האסייתית, לך תדע מה זה. כלומר, זה אפיפיור שמזדהה עם המרחב התרבותי שהוא אחראי עליו, לפי שיטתו. בסדר? שלעומת זה, היהדות מעולם לא טענה להתפשטות עולמית, ועד רבה, כשמשה בא, הוא אומר, אני באתי לתת לכם את תורת האלוהים, לכם בלבד. ואת זה הוא ביצע. כלומר, הוא נאמן למה שהוא הבטיח. הביצוע היה באופן מושלם מה שמשה נשלח למענו. לא, בין כתב. זה דתות שונות לגמרי. למשל, הפרוטסטנטים מתנגדים לעבודת פסלים ועבודת קדושים. למשל. דוגמה.
הם לא עבודה זרה? אתה...
לא יודע שהם עבודה זרה.
לא, אבל לא עבודת פסלים.
הם לא עובדי פסילים, הם לא עובדי פסילים, אבל הם עובדי עבודה זרה, זה בטוח. מה? השאלה מה אתה קורא אליל, בוא לא נכנס לסמנטיקה, כן? אבל משהו אחר לגמרי, אתה לא תמצא פסל במקדש, נגיד לזה טמפל.
אני יכול להיכנס
למסגד, אתה יכול להיכנס, אין בעיה,
פדה.
אתה לא יכול.
למה אין שם פסלים?
אבל זה בית לעבודה זרה, הטמפל הפרוטסטנטי. כי הרי מתפללים אל אותו האיש. האורתודוקסים זה הרבה יותר מורכב. יש להם עבודת התמונות, למשל. כן, גם לא מכירים באפיפיור, בתור ההמשך של אותו האיש. כל מיני, הם נותנים מעמד מיוחד למריה. כן, בתוך השילוב.
יש את זה.
אפיפיור, כן, בסדר. מה, אתה לא יודע נצרות? מה לימדו אותך בבית מדרש? מה?
מבחינת היומרה האוניברסלית של היהדות.
כן, אין יומרה אוניברסלית של היהדות.
יש איזו יומרה מסוימת שהרמב"ם מדבר עליה, שהיה שני של המשיח בסוף תקן את כל העולם.
כן, ברור, ונברכו בכלל כמשורות האדמה.
אז מבחינת כאשר אני לדוגמה אומר לגוי מה היהדות
אומרת. אבל השאלה היא ככה, כשמשה בא, האם הוא הבטיח שעכשיו הוא יהפוך את כל העולם כולו לבני נוח? לגרים תושבים. האם הוא הבטיח את זה? לא, הוא לא הבטיח, ולכן... גם הוא לא היה צריך לקיים. מה שהוא הבטיח שהוא יעשה, הוא קיים.
השאלה זה רק האם מבחינתנו, כשאנחנו נבוא בשלב הגאולה,
כן,
עכשיו, להשאיר את עול מחדש השם על העולם, האם יש איזה הבדלים בין איך אנחנו נשאיר את זה על כל אומה?
בוודאי. ולכן לא במקרה, יש לך ספרדים ואשכנזים. זאת אומרת, יש לך יהודים מכל הסוגים כנגד 70 אומות. כלומר, כשאתה עושה ועד בית בבלוק בבית שמש, כן? יש לך יהודי אחד שבא מאירלנד והשני שבא מהודו והשלישי שבא לא יודע מאיפה. מה אתה עושה שם בבלוק הזה, ועד בית? אתה עושה את האום. מה שאתה מצליח באותו בלוק, מה שבאום לא מצליחים לעשות. כן? כלומר, אתה מאחד מחדש את הזהות האנושית. כן? אז ודאי שיש פה תפקיד אוניברסלי. אני תמיד רגיל לומר לגויים ששואלים אותי מה אתם רוצים לעשות. אמרתי, אנחנו נפתח 141 ישיבות בירושלים. 70 ישיבות ל-70 האומות, שיבואו ללמוד אצלנו מה שהם צריכים לקבל. יהיו 70 ישיבות ליהודים, כדי לדעת מה ללמד ב-70 ישיבות של הגויים. ותהיה עוד ישיבה אחת מרכזית, כדי לתאם בין כל זה. סך הכל 141. בסדר? אז זה משימה של עם ישראל. אבל זה כבר מראש נאמר שזה ייקח זמן. והיה באחרית הימים, הנביאים תמיד אמרו את זה. כן? וגם משה רבנו, כשדיבר על תיקון העולם, אמר, הראינו ולא עתה, שורנו ולא קרוב, תקח זמן, וקרקר כל בנשק. לא קרוב, הוא אמר את זה מפורש. אבל כשהוא אמר, אני מוציא אתכם במצרים, הוא אמר, זה יהיה בדור הזה. אני נותן לכם תורה, זה עכשיו. אז עמד בזה. מה? לא נכון, מצטט את משה. משה. איך משה ידע מה בלעם אומר, תגיד? כי גם הוא ניבא את הנבואות האלה. זה מה שכתוב בגמרא שמשה כתב את פרשת בלעם. אז מסביר השלה, כוונה שמשה ניבא אותן הנבואות שבלעם ניבא. לכן זה לא רק כותל את מה שבלעם אומר כי הקדוש ברוך הוא מכתיב לו, אלא הוא בעצמו מבין את זה. אין. אז זה מה שאומר כאן. הנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם. ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה בה. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה אז גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא, כתוב היה עברית. ואומות שווה והודו וחוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו. זאת אומרת, זה ביוק הטענה שיש כלפי האסלאם. האסלאם יש בו סתירה פנימית מלכתחילה, עוד לפני שניסה את כוחו. האסלאם טוען שהוא נשלח לתקן את העולם כולו, ושהעדות לאמיתותו זה היופי הספרותי של ספר הקוראן. אבל כדי להבין שהקוראן כתוב יפה ושרק האלוה יכול היה לכתוב אותו, עליי לדעת ערבית. זה לא רק לדעת ערבית פורמלית באולפן, עליי להיות בעל רגש ספרותי ערבי, כלומר להיות ערבי בכל נימי נפשי כדי להבין שהקוראן כתוב יפה. יש כאן בעיה. אתה טוען לאוניברסליות ואתה דורש ממני להיות ערבי. יש פה סתירה. לא. ולכן יש איזה מעצור לאוניברסליות של האסלאם דווקא בגלל ערביותו. כן. זה לא אסלאם באמת, זה אסלאם מדולל, מה שיש באינדונזיה. כן? זה אסלאם מאוד מאוד רך. יש להם שמות ערבים שם, אבל מבחינה תרבותית, מבחינת הדעות אפילו, זה לא האסלאם. כן? זה פורמלית מוסלמי. אני לא יודע בדיוק מה קוראן. הקוראן כן, לא יודע אם ההמון קורא אותו כך. כמו שהיהודים בחוץ על הארץ לא קוראים תנ"ך בעברית. להבדיל. אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אבל מבחינת זה לא ממש אסלאם, זה כזה. אתה יכול להסתובב שם בלי סכנה, זה אין בעיה. אתה יכול להגיד אני יהודי שומר מצוות, לא יפריע לאף אחד. כל אחד יכול להיות שם מה שהוא רוצה, זה לא כמו במערב שאתה צריך להחליט. זה לא פנאטי, זה לא אסלאם. עכשיו, ובין הדברים, זה לא מקרה, כן? אנשים באוקיינוס השקט לא מסוגלים להיות, טוב, ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה גם מה שהספר הקדוש, מעניין מאוד, היה למשל האסלאם בהודו. זה היה המקום היחיד שבו האסלאם היה מוכרח להשלים עם כמות, כלומר, רצינית מאוד של עובדי אלילים. הייתה תקופה שהאסלאם שלט בהודו. ולא הצליח לעשות מה שעשה בשער הארץ. לא מסוגל. הנצרות באפריקה היא שטחית מאוד. כי זה לא התחום שלהם. ומכיוון שהם בעצם מזלזלים בקושים, שונאים אותם, אז הם לא יכולים. האמונה הזאת יכולה לחזור לעומק שם. כן. טוב. והנה אילו אמר אותו הנביא, איפה היינו? כן. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא, כתוב היה עברית. ואומות שווה והודו וחוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו. אם לא, לאחר מאות בשנים, אם יקבלו את דתו עם מאונס, ג'יהאד, בהנגפם במלחמה לפני בעלי הדת ההיא, או מרצון, מיסיון, מתוך שכנות קרובה, לא, זה מה שהוא רומז, הוא מסביר, כן, או ג'יהאד או מיסיון, ולא שראו בעיניהם את הנביא עצמו, או אפילו נביא אחר עמיד על נאמנותו של הראשון, ומזהיר על תורתו. כן. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו, קים את עמו, אנשי לשונו, והאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים, אף הקים דברו זה, כלומר נשלחו נביאים, כל הימים אשר רצה בבני ישראל וישרה שכינת אבו תוכם. אם כן, מבחינת הטענה לאוניברסליות, אז אנחנו יצאנו נקיים מהבחינה הזאת, ועד רבה מתאמתת שליחותו של משה לזה שהוא עמד בהבטחותיו. על זה באה הקושיה. בעצם הקושיה הייתה גנוזה כבר בפסקה כבב בעמוד י' ב'. אמר הכוזרי בפסקה כבב, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. אם ככה אתה אומר, אז זה רק שלכם. תשובת החבר, אמנם כן. כן. ואז הוא אומר בסוף פסקה כ"ז, כן, אולם חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם. אנחנו הכי טובים, ולכן נתחבר אלינו האלוה. פסקה כ"ח, אמר הכוזרי, רואה אני אותך היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, התחלת לדבר יפה, שב להיות פגון. אמר החבר, סענינה, כלומר תסבול אותי, והבהר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר, אמר כוזרי, דבר כאוות נפשך. עכשיו פה התרגום של אבן שמואל לא מוצא חן בעיניי, לכן אקרא לכם את אותם הדברים שקראנו בעברית של אבן תיבון. אבן תיבון אומר כך, אמר הכוזרי בפסקה כ"ח, כן? אני רואה אותך מתהפך היהודי וכבר שב דברך רזה אחר שהיה שמן. כן, במקום נאה ופגום אומר רזה ושמן. אמר החבר, בן רזה בן שמן הרחב לי ליבך עד שאפרש אותו. אמר הכוזרי, אמור מה שתרצה. מעדיף שמן ורזה, לא יודע למה. טוב, עכשיו חוזרת השאלה עוד פעם. מה? לא, זה סימפטי יותר, דבר רזה ושמן מאשר נאה ופגום. סמי, עניין של טעם אישי. מה אתה אומר?
החבר.
זה
שהחבר
קודם
החוזר ואומר,
בעצם התורה
ליהודים,
התורה
ליהודים.
כן.
לא בעצם אומר
לה,
תדברי
בעצם, אז אין
לך מה
לחפש עליו? נכון, זה מה שהוא אומר לו. ואחר כך הוא אומר לו, הנלווה אלינו, נתיב עמו וכו', כן? עכשיו, זה הגדרה היא לאומית.
לא,
נכון?
אבל הוא כאילו לא אומר שיש לך בהתחלה גם. בסוף הוא אומר שיש לך גם, אבל כל הזמן בהתחלה כל מיני דבר, אין לך מה לעשות.
זה נכון, זה מה שהוא אומר.
אז כאילו, הוא מרחיק אותו.
נכון. טוב, אז זה הלכה שמרחיקים את המועמד לגיור, נכון? עכשיו, כאן השאלה שעלתה אז, סוף סוף פה נידונה, בפסקה קב. אמר הכוזרי, ומדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני האדם? זה הקושיה ההפוכה. באמת, מה שאתה רואה כמעלה שהתורה ניתנה רק לבני ישראל, הוא בעצמו קושיה על כל התורה כולה. מדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני האדם, וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית? החוכמה האלוהית הרי היא פונה אלא כל, הרי אלוהים ברא את כולם, אז ממילא הוא צריך לתת תורה פה לכולם. מה? כן, אבל השאלה היא מה עם שאר בני אדם? נשאר בני אדם לא רשאים, לא זכאים?
לא ראויים.
למה לא ראויים? מצד מה?
שלא נתבום את הדבר שלהם.
אז זה מה שהוא אומר כאן, נכון. אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר, כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. כן? מדוע קופים לא יכולים ללמוד מתמטיקה בטכניון? זה לא פייר. לא, זה לא לא פייר. כי באמת, זה לא מתאים לו, זה לא תוכן שהוא תואם אותו. אם כך אתה אומר, שכחת מה שקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון. בראשונה אמרתי, חל העניין האלוהי על יחיד וכל משפחה, שהגרעין האחים הוא סגולת האב, הוא שהיה מקבל האור ההוא, וכל האחרים לא היו כקליפות ולא קיבלו אותו האור, עד שבאו בני יעקב, שכולם היו סגולה וגרעין, או בלב, תלוי לפי התרגומים, ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות, שהסעום כאילו לבני מין אחר, מלאכי, כולם מבקשים דרגת הנבואה, ורבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה, היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות ובהתארות ובהתקרבות אל הנביאים. זה מה שאומר לו, יש סגולה בישראל שאינה בעמים, סגולת הנבואה. ומכיוון שיש לנו סגולת הנבואה, מצד זה אנו ראויים לקבלת התורה ולא עמים אחרים. כן. זה קושיית המהר"ל. המהר"ל מקשה את זה ותפארת ישראל, פרק א' בסופו. נכון? זוכר את המהר"ל שם? תזכור. תסתכל שם. אבל אני רוצה, אתה צודק, אתה צודק, אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת. מה הכוונה שרק בישראל יש סגולת הנבואה? אז שוב פה חוזרת השאלה, למה שלא תהיה סגולת הנבואה אצל כל בני אדם? ואתה אומר, כי אנחנו שונים, לכן אנחנו מקבלים את התורה. אל תהיה שונה, שכולם יהיו כאלה, שכולם יהיו בעלי סגולת הנבואה, המסוגלות להיות נביאים, ככישרון לאומי. לא שגוי לא יכול, יש גויים שיכולים, אבל נגיד ככישרון קולקטיבי, זה כמו למשל לחם בגט. הלחם בגט יש גם בארץ, אבל כל אחד יודע שזה לא כמו בצרפת, נכון? כלומר זה כישרון צרפתי לעשות את הלחם הזה, מכל העולם כולו באים לפריס לקנות את הבגט המיוחד, נכון? כי זאת ארץ ששם יש פת צרה, צר פת, לכן זה מה בא הלחם המיוחד הזה. כן, וכמו כן גם אני יודע אתה מביא טייפ ריקורדר מהונג קונג, אתה יודע על המקום שתוך חודש זה גמרנו. מגרמניה הוא יחזיק מעמד כמה שנים, כן? הכוונה שזה כישרון ציבורי שלנו. ודאי לא כל אחד מסוגל להיות נביא, אי אפשר. אבל זה משהו שהוא מיוחד לנו. זה לא כמו שגם לא כל צרפתי יודע לעשות בגט. כן? מה אתה אומר? נכון. זאת באמת אותה שאלה. למה באמת יש חילוקי דרגות במציאות? שאלה, נכון? למה צריך את כל הדרגות? שהכל יהיה איתו.
פרי יכול להיות בלי קליפה?
זה בדיוק מה שאני שואל, מדוע פרי צריך קליפה? למה אפשר היה שיברא עולם אחר? כן, מה אתה אומר? לא, זה לא מה שהרמח"ל אומר. לא, זה לא מה שהרמח"ל אומר, צריך ללמוד את זה יותר טוב. אני שמעתי אותך, אני הבנתי, זה ספר דרך השם, נכון, אני יודע. כן, אבל צריך לדעת לקרוא את הרמח"ל אחרת. אני קראתי את הרמח"ל והבנתי אותו אחרת. אז פעם ניקח את הסעיף עצמו ונראה מה שכתוב שם.
אבל בהקשר אולי, אם באידיאל יש טעם עץ כטעם הפרי, כל העץ הוא פרי, אין קליפה, כמו שאמרת.
נכון.
יש מצב אידיאלי שאין קליפה.
אז למה יש קליפות?
העולם נברא.
אז למה יש קליפות? זאת בדיוק השאלה.
החטא של האדמה.
למה יש חטא האדמה? בחטא הירח. למה יש חטא הירח? עכשיו, אני רוצה לדון בדבר הזה. מפי המהר"ל. מהר"ל בתפארת ישראל פרק א'. חשוב מאוד לראות את הדברים שם. המהר"ל אומר דבר כזה. להיות ישראל... זאת אומרת, זה שיש אומה שיש בה גילויים אלוהיים, ניסים, נבואה וכדומה, זה דבר לא נורמלי. כלומר, הקיום היהודי הוא קיום לא נורמלי. באיזה מובן? הוא לא טבעי. זה משהו לא יציב. כלומר, העם היהודי חי כל הזמן בקרבת האור האלוהי. איך אפשר לחיות ככה, תגידו? קשה מאוד. תארו לעצמכם בן אדם שמבקשים ממנו לחיות כל החיים שלו בתוך ארון הקודש בבית הכנסת עם ספרי תורה. קשה מאוד, נכון? היה יהודי אחד, הרבי מסטמר, אחרי השואה הוא עלה לארץ, לא כולם יודעים את זה, הוא עלה לארץ, הוא היה בירושלים, אפילו דיברו עליו כרב ראשי בירושלים זה זמן. אחר כך הוא ירד, שנים רבות אחרי זה שאלו אותו למה ירדת, אז הוא אמר, ניסיתם פעם לחיות בתוך ארון קודש? זה, אגב, יש הרבה מה ללמוד על זה, על הרבי מסטמר, איך שקדושת ארץ ישראל דחתה אותו. אבל זה אומר שזה ממשי. כלומר, אם אתה חי כל הזמן בהערה מתמדת, אז קשה מאוד לחיות כאדם נורמלי. אז יש, ברוך השם, יש גם גוי, כן? הגוי זה האדם הנורמלי. מה זאת אומרת הוא נורמלי? הוא האדם הטבעי, המוסר הטבעי, היושר הטבעי, הציביליזציה. צריך לחיות כבני אדם. אבל מצד שני, זקוק האדם לעדות של הנקודה הטרנסדנטלית בתוך החיים שלו. כלומר, צריך שבין העמים תהיה אומה שתעיד על מי שאמר והיה העולם. אבל אומר המהר"ל, אסור שהיא תהיה גדולה מדי, כי אם היא תהיה גדולה מדי היא תבטל את הטבעיות של העולם. זה מעניין מה שאומר המהר"ל. כלומר, העולם הזה הוא עולם הטבע. אז אם עם ישראל, אם הנקודה הישראלית תתפשט יתר על המידה במציאות, כל העולם כולו כבר משותק. כן, כולם יהיו דוסים כאלה, אי אפשר יהיה לקדם את העולם. תעשה גם שכל עם ישראל היו דתיים, עוד יותר גרוע. היה זוועה. כן? היית רוצה לצאת לפעולה צבאית, אז מה אחד מתחיל לשאול, אבל הרי לא התפללתי מנחה, והשני אומר, האם אין שעת נס במדים? קיצור, אי אפשר יהיה לפעול. זה חלק מן זה משקולת. נסביר ככה. הקשר עם האינסוף הוא יכול להיות הרסני, כי הוא שואב את הנברא בחזרה. עכשיו, אם יש פרויקט כזה שתהיה בריאה, צריך שהנברא יוכל לעמוד באוטונומיה מסוימת מהבורא. לכן צריכים להיות שני צדדים, צד אחד שמהווה משקולת החוצה, צד אחר שגורם למתח של חזרה אל האלוהות כדי שלא ייפרד לגמרי הנברא מהבורא. ולכן יש ישראל והעמים. אומר המהר"ל, לכן יש גם יותר עמים מישראל, כי מצד ההתרחקות מהבורא יש התפשטות לצדדים רבים, ואילו נוכחות הבורא היא נקודה אחת. ברור, זה כמו שבמעגל יש מרכז אחד והרבה הרבה נקודות שהן לא המרכז. בסדר?
ומעטבע זה האומות.
יפה. האומות אחוזות בטבע. רק שנייה, הנקודה הזאת ברורה? מה? כן, כלומר, עם ישראל מנסה כל הזמן להזכיר שם שמיים, והגויים כל הזמן מנסים להשכיח שם שמיים. אז זה טוב, האינטראקציה הזאת יוצרת את המאזן הראוי בתוך האנושות. ובתוך הבריאה בכללה. זאת אומרת, בתוך הבריאה בכלל גם כן יש מדרגות, על מנת שהאור האלוהי לא יגלו יתר על המידה. כי יש צורך במסכים המסתירים בין הבורא לבין הנברא, על מנת לאשר את, את ההשלמה של הזהות האנושית. שהאדם בעצמו ייצור את עצמו. לכן צריכה להיות אפשרות אפילו לחשוב שאין אלוהים, כדי שעבודת השם של האדם תהיה מיוזמתו. יהיה לו זכות בה. מה אתה אומר? עכשיו בסוף, ובסוף הפרק הזה שאמרל אומר את מה שאמרתי עכשיו, הוא גם עונה על השאלה שלך, מה זה שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומה. אז הוא עונה שם שאין הכוונה שהוא חיזר, כי הרי לא מצאנו היסטורית שהיה מעמד הר סיני לבני אדום ומעמד הר סיני לבני ישמעאל. לא שמענו. אלא זה, המדרש בא להגיד בשפה שלו מדוע הם לא מתאימים.
אני
מתרגש
כאילו כביכול.
מה זה כביכול? הרי לא זה סתם ביות לגויים. תגיד לי מתי היה המאורע ההיסטורי הזה. היה?
לא שושה, לא יש ממשלה, הוא כאילו בדק לראות אם כל מום מוכשרת,
בסדר, זה לא...
עבר אחת ורע שלו,
נכון, המערד דווקא בנצח ישראל אומר משהו יפה. אומר, הרי היה שהמדרש צודק, שהעמים לא מתאימים, שהרי בשלב שבו חלק מן האומות קיבלו את התורה, הנוצרים, ואינם מקיימים אותה. זאת אומרת, הנצרות היא תופעה מאוד מיוחדת. מאמינים בתורה לא על מנת לקיימה. סימן שקיומה לא תואם אותם. מעניין. בנצח ישראל. פרק י' א', אני חושב, י'. כן, אומר, אף על פי שקיבלו התורה לא באו עד גבולה לקיימה. אומר המערב. זה מעניין. אתה מאמין בזה, אז למה אתה לא מקיים? סימן שאתה לא רוצה. זה לא בטבע שלך. כן, מה אתה אומר? כי אם אדם לא מאמין בתורה, אפשר להגיד שהוא לא מקיים, אבל הוא מאמין. סליחה, רבי אליעזר, רבי יהושע. לא, 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 לא. לא, לא, זה לא מה שאמרתי. מה שאמרתי זה משהו אחר. רבי, כולם מסכימים שאומות העולם אחוזות בטבע, וישראל מעל הטבע. כל השאלה היא, האם המציאות היא הטבע, או המציאות היא מה שישראל אומרים, מעל הטבע. יש פה שלושה דברים. טבע, מעל הטבע, מציאות. כן. מדוע אנחנו רוצים לתקן כל העולם כולו? שישארו ככה, אתה אומר. נכון? זה משהו מאוד מעניין. יש מושג שייך גם לתורת הקבלה, שיש דברים שהם הכרחיים אך זמניים. מעניין. איך תגיד את זה לפילוסוף, תראה מה הוא יכול להסתכל עליך. דבר שהוא הכרחי אך זמני. הכוונה, אם אתה מבין את זה במסגרת מוסרית ולא במסגרת פילוסופית. פירוש הדבר, מה זה העולם הזה? העולם הזה משנת היחיד, זה הזמן שבו אני פה. כן? אני פה בינתיים. אז מה עושים פה בינתיים? איך מעבירים את הזמן? אז באים לפילוסופים, כותבים ספרים באתיקה, ואומרים לך, בזמן שאתה פה, אתה תעשה ככה וככה וככה וככה, כי זה מוסרי, זה טוב, זה יפה, זה חכם. בסדר? אז בעצם כל המוסר, מה זה? זה להעביר את הזמן. אבל מה עם הקיום שלי? הקיום שלך מגיע לך בכל מקרה. כלומר, אתה לא צריך לזכות בזה. זאת הנחת היסוד של הפילוסופיה. מה תורת משה אומרת? היא אומרת משהו אחר לגמרי. אתה פה כדי לקנות את זכות הקיום. בסדר? זה מעמד מוסרי. אחרי שקנית, אז כל הנתונים של העולם הזה כבר מיותרים, אתה כבר לא צריך אותם. כן, כלומר, נולדת, זה בהקפה. קיבלת בהקפה. אבל עכשיו אתה צריך להזדיק. כלומר, העולם הזה, זאת המסגרת שבה אתה קונה את הזכות הזאת. לעולם בכלל לא. זה היחיד. כן, עכשיו. אז זה בדיוק מה שקורה לעתיד לבוא. כל זמן שההיסטוריה צריכה להתחולל, כלומר, האתגר ההיסטורי עוד לא הושלם, אז יש לך מאבק ישראל והעמים. ברגע שהאתגר הזה הושלם, כבר אין צורך במאבק הזה. אז לכן ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואז כל העמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. אבל זה כבר עולם אחר, זה כבר עולם של קבלת השכר, זה לא כבר עולם העבודה. כי באמת, ברגע שמתקדש שמו לעיני כל עפי הארץ וכו', אז העולם הזה זה כבר לא האתגרים שאנחנו מכירים.
אבל שתיקון העולם זה לא שכולם יהודים.
לא שכולם יהודים.
תיקון העולם, לא
אמרתי כולם.
אתה נשארים טבע, כי הוא גם
לא, לא, לא.
לא,
בכלל לא נכון. מה שאמרת כאן לא נכון. תיקון העולם זה לא טבע, אלא עד רבה, להפוך את הטבע לשקוף. כלומר, כעת הטבע חוסם מפני ההערה האלוהית. בתיקון עולם על קודש הדי, ההערה האלוהית אינה מתעכבת על ידי הטבע, אלא עד רבה. הטבע מגלה את האלוהים. בסדר? כלומר, ביום ההוא מתברר שהשם אחד ושמו אחד, יש רק שם אחד בקדוש ברוך הוא ולא שניים. בעולם הזה יש לו שני שמות, השם, אלוהים. לעתיד לבוא רק השם. בסדר? זה נקודה ראשונה. שתיים, מה שאמרת שצריך ללמד אותם רק שבע מצוות לנוער ושבע זה הטבע, זה לא נכון. זה שהם צריכים לקיים שבע מצוות לנוער זה עכשיו, לא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא צריכים לקיים הרבה יותר. כלומר, שבע זה לא מקסימום, זה מינימום. כלומר, בא גוי לדבר איתך. שלמה, אני רוצה שתלמד אותי תורה. אני רוצה ללמוד ממך משהו, לא יודע, תגיד לי מה אפשר ללמוד מכך. אז קודם כל, ניפוי ראשון, אתה מקיים שבע מצוות בני נוח או לא? אם הוא לא מקיים, שלום, לך הביתה, כשבא יתקיים, תבוא תחזור. בסדר? אם הוא כבר קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז הוא הולך ומתעלה ולוקח מתוך תורת משה מה שמתאים לאופי שלו. בוודאי. זה רמב"ם מפורש. לא, לא מדובר על תהליך של גיור. לא, תלוי איזה תורה. אבל כתוב מפורש שאם בן נוח, כתוב ככה ברמב"ם, אם בן נוח רוצה לקיים מצווה ממצוות התורה על מנת לקבל עליה שכר, אין מונעין אותו מלעשותה כהלכתה.
כולל שבת.
אז זה שאלה איך לקרוא את זה ברמב״ם, האם הרמב״ם כלל בזה שבת או לא, כי יש איזה, זה קצת הדין בתוך דברי הרמב״ם עצמו. אני אגיד לכם מה הרמב״ם אומר. הלכות מלאכים פרק ח', פרק ט', אומר הרמב״ם כך: גוי ששבת או שלמד תורה חייב מיתה, ואף על פי שלא הורגים אותו, שם אומר מפורש, לא הורגים אותו, אבל מודיעים לו שהוא חייב מיטה על זה ומענישים אותו, אל תתעסק בזה, כן? ואין צריך לומר אם חידש מועד לעצמו או הסדת לעצמו שלא נותנים לו, אלא יעסוק בשבע מצוות שלו בלבד, או יתגייר ויקיים כל התורה כולה, כן? עד כאן דבר הרמב״ם בהלכה הראשונה. מה הייתה המילה הראשונה של ההלכה הזאת? גוי. הלכה שנייה, בן נוח, משהו אחר, שרצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה על מנת לקבל שכר, אין מונעין אותו מלעשותה כהלכתה. עכשיו, למה הוא קורא שאר מצוות תורה? שאר לעומת שבת ותורה, או שאר לעומת שבע מצוות? זה לא ברור ברמב״ם. אז אפשר לקרוא כך, אפשר לקרוא כך. בסדר? יש גמרא בביצה שמשתמע ממנה שהגויים עתידים לתת את הדין על זה שלא שמרו את השבת. זה מוזר. אז יש שבמפרשים התלבטות איך להבין את זה. אבל לא משנה, נגיד בגוי, בן נוח מדובר, הוא כבר מקיים שבע מצוות, הוא כבר בא לפני בדין, אמר שהוא רוצה לקיים שבע מצוות וכו' וכו'. יום אחד הוא רוצה ליטול לולב. הוא רוצה ליטול לולב. נותנים לו. נותנים לו. כן, אני מכיר גוי שנתן לולב.
אם אני מלמד בנוח,
כפה
לולב,
אז במקרה הזה זה כבר לא נקרא בכלל האיסור, הוא מעוניין.
לא, אני לא משנה.
עכשיו תגידי, מה זה ללמד תורה לגוי? תגידי, זו תורה שבכתב או שבעל פה? יש תורה שבכתב אסור ותורה שבעל פה מותר? בעל פה זה שלנו, תורה שבעל פה זה שלנו. עכשיו, מה עם תורה שבכתב? לא, תורה שבכתב, מה, אין תנ"ך בכל ספרייה נורמלית?
אבל למה אתה קורא לתנ"ך?
גוי רוצה ללמוד תנ"ך, מותר ללמד אותו או לא?
בלי מפרשים, בלי...
כן, כן, בלי מפרשים, בלי כלום, כמו קראי, כמו קראי, מותר או לא?
לפי מה שאני הבנתי, לגוי מותר ללמד אותו יושב מצד מנוח, ולמד אותו כל מה שקשור לזה, זאת אומרת, אם הוא...
לא, לא מדבר עכשיו על גוי עובד עבודה זרה, אני מדבר על גוי ש... שכל כך יושב מצד מנוח. מה? מותר?
מה זה ללמד? קשב
לקרוא איתו או
להסביר לו ממש
לא? רוצה ללמוד, מה זה? לקרוא, הוא יודע לקרוא לבד, מה?
לא עושים תרגום השיבור,
מה יעשה? שמה כתוב דווקא שכתוב, דווקא שמה כתוב שכתוב. דווקא שמה בשמה זה היה קחייה. כן, אז בזה נחלקו הפוסקים. כן? משל יש כאלה שאמרו שתורה שבכתב מותר, כך אומר הגר"א, והרב עובדיה יוסף חולק על הגר"א, ואומר שאין לו מקור, אף על פי שיש לו מקור, ואומר שזה אסור, אפילו תורה שבכתב ואפילו עברית. הדבר הזה במחילה מכבודו, גם אם נגיד שכך להלכה, הוא לא מעשי, כי היום כל גוי יכול לקנות תנ"ך איפה שהוא רוצה. כן, הוא לא צריך אותך כדי ללמוד תנ"ך. כן. זה הרי הרב מכר הבינלאומי וכו'. אבל אז זה נקודה ראשונה. כלומר, תורה שבכתב יש בזה אדרבה. תורה שבכתב נכתבה עבור הגויים. התורה שבכתב היא לא תורה שבעל פה. אתה כיהודי, קשה לך להגיד, איך אפשר ללמוד תורה שבכתב היא תורה שבעל פה? כי האופן שבו היהודי קורא את התורה שבכתב, זה האופן השייך לישראל. אבל תורה שבכתב לאומות העולם, הם לומדים מזה כל מיני מוסר, ידיעות. הם צריכים לדעת שיש עם ישראל בעולם, לא? הם צריכים לדעת שעם ישראל קיבל מצוות. הם צריכים לדעת הרבה דברים. אז דווקא המשמעות של ההיסטוריה מתבררת מתוך התנ"ך, עבור הגויים. עכשיו, יש נקודה שנייה, זה כבר יותר בעייתית, זה לגבי מצוות דינים. מצוות דינים, הרי אחת משבע מצוות זה מצוות דינים, נכון? שאלה עם בתי דינים.
זה המקום שבו כל אומה זה נבדלת. מה שיש שם מצוות דינים מיוחדים בכל אומה, זה נבדל בדינים.
לא, אבל יש מצוות דינים להקים בית דין, שאלה עם בתי משפט, נכון?
עכשיו אני לחתוך את הידיים לגנה.
עכשיו זה לא פשוט. אני שואל אותה שאלה, כשהם רוצים לדון בדיני גזל, בדיני ממונות, הם דנים לפי החושן משפט או לפי מה שנראה להם? או למה? מה? זה מחלוקת אחרונים. אהה, יפה. יפה. יש מן הפוסקים שכתבו שהם חייבים לדון לפי השולחן ערוך שלנו בדיני ממונות. וואי, אז הם יצטרכו עכשיו ללמוד שכתב עם ביאור הגר"א ורבי עקיבא איגר.
זה דיני ממון, דינה דמלכות הדינה.
דינה דמלכות הדינה גם בישראל, גם אם דמלכות ישראל.
לא, אני מדבר על גוי.
אבל
מלך עכשיו קבע דין בבנייני ממון, הדין שלו...
דינה דמלכות הדינה, בסדר.
הוא דינה דמלכות הדינה. אז הדין שלו, הוא גם טועם עכשיו, נכון של משפט בעצם. זהו,
גמרנו. בסדר, אבל זה גם אם זה מלך יהודי שעשה את זה.
לא, אבל אנחנו נשארנו עליו.
אבל גם אם זה מלך יהודי, דינה דמלכות הדינה, אז זה עוד דין של חושן משפט. אני אומר, אבל הוא, נגיד, המלך לא קבע כלום. יש אחד, יש לו סכסוך שכנים עם חברו, יש לו נדה או יש לו חוזה שכירות, ויש להם ויכוח בפרשנות החוזה. אז יש הלכות לדבר הזה, דיני חוזים, יש דבר כזה בהלכה. אז האם הם צריכים ללמוד, הדיינים שלהם, האם צריכים ללמוד בישיבה שלנו כיצד לפסוק בדין הספציפי הזה, או שהם יכולים ללכת לסברות שלהם? אתה אומר דווקא לתורה שבעל פה שלנו.
לא, אבל לא יכולים ללמוד תורה
שבעל פה. אז זה פה השאלה. אז באמת זה מאוד מוזר, יש פוסקים שאמרו שהם צריכים דווקא לפי ההלכה שלנו לפסוק.
אולי הם צריכים דווקא ללכת ליהודי שידעו
לך. זה לא נכון. זה הרמב"ם אומר שהם יכולים להקים דיינים משלהם. אז זה קצת מוזר. באמת רוב הפוסקים אמרו לא כך. רוב הפוסקים אמרו שהם יכולים לדון לפי סברות שלהם ולפי הגדרות שלהם.
זה נשמע הגיוני, כי אם לא מתאימה להם, זה בגדר...
נכון, לכן אני אומר, אני רק הזכרתי שיש שיטה כזאת, שלא נראית לי שהרב קוק חולק על זה, הרב קוק אומר שהם יכולים לעשות איך שהם רוצים.
אז בוא נגיד שאני שומע על איזה אומה שהחליטו לקיים שם את מנוח, עושים את כל השאלה מצוות ובמסגרת צד ימין קובעים שחותכים את היד בכל גנב. אומר להם כל הכבוד? שאני אומר להם, תפסו לעצמם, זה לא...
יכול
להיות. בוא נגיד שהם קובעים שכל גנב חייב מיטה. אם אני אומר להם, לא רק שאתם לא מקיימים את צד ימין, אתם עוברים על...
לא, נכון. למה?
שחודמים או שהם בסדר?
זה בסדר, בסדר. אבל השאלה היא, אתה צריך פשוט, אני אומר, זה פה הרבה יותר מורכב, אתה צריך ללמוד את אופייה של אותה האומה, מה הסטנדרטים שהיא יכולה לעמוד בהם. הרי מה שעשתה הנצרות, הרי זו הטענה העיקרית של הרב צבי יהודה קוק נגד הנצרות. הוא אומר שהנצרות השוותה את מידותיה עבור כל העמים כולם. כלומר, העמידה דרישות מוסריות שרוב החברות האנושיות לא יכולות לעמוד בהן.
בשלום זו מנוח כל החברות,
זה מינימום, פחות מזה זה לא חברה אנושית עבורנו. כלומר חברה שבה למשל קניבלים איננה חברה אנושית מבחינת ההלכה. זה לא, אז קודם כל תפסיקו לכל אחד את השני, אחרי זה נדבר. מה? כן. נכון, אני אומר, לכן המנדה אמר זה מוקשה מאוד. אמר כמה שהוא קיים, הלבוש למשל טוען את זה. אז גם אחרונים דנו בזה.
האם
לפי
לבוש אנחנו מחויבים
לעשות
את זה, או שזה
גם מחויבים?
מה?
אתה גם מחויב. יש פה דברים. אבל זה לא, אבל בואו נעזוב את מצד דינים. יש להם עוד כמה דברים. למשל, בגוי רוצה, אומר, שלום, שמעתי שאלוהיכם הוא נפלא, אני רוצה להקריב לו קורבן. מה אתה עושה? מה? לא, בסוכות אנחנו מכירים בשבילם. לא דבר על המקדש. היום, שבעוונותינו, בעוונות הרבנים, אין לנו מקדש. אז עכשיו, מה אתה עושה? זאת אומרת, בגוי, איוון. איוון איוונוביץ' מגיע ואומר, אני רוצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל. מה אתה עושה? לפי ההלכה. מה זה יכול? מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, 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 אתה לא יכול לשחוט בשבילו, כי זה שחוטי חוץ. הוא רוצה להקריב, יש לו בחצר שלו.
הוא
אומר, הנה, יש לי בחצר שלי, בחצר האחורית שלי, בקיוב, אני הכנתי מקום, אני רוצה לבנות מזבח לאלוהי ישראל. מה אתה עושה? מה זה עשו? הרמב״ם כותב שאתה חייב להסביר לו איך לעשות את זה. מה זה לא? עם התורה, זה משהו אחר. זה אתה צריך ללמוד את ההלכות. אבל הרמב״ם אומר, אתה חייב להסביר לו כיצד בונים מזבח וכיצד שוחטים ומה שוחטים. למה לא? אבל לא מותר. לא, אין איסור במות. מה? כי זה שזה אסור לנו איסור במות, זה לפי האופי המיוחד שלנו, כי אנחנו צריכים מקדש אחד כדי לאחד את קהלנו, הוא לא צריך את זה.
וגם גוי שלא מקיים שלא מצווה בנו?
לא, רק, אפילו גוי שלא מקיים, ככה משמע מהרמב״ם. כן. אפילו, הרי גוי עובד עבודה זרה, שמגיע למקדש עם כבש, מקריבים. אפילו בבית המקדש. מה זה מאחד? יהודי מומר לא מקבלים ממנו קורבן. יהודי מומר שמביא כבש, אומרים לו הכהנים, סליחה אדוני, קורבן שלך לא מתקבל. בא אחר כך איוון, יוצא מהכנסייה, אומר, הבאתי כבש לאלוהי ישראל, אתה מקבל. נכון, זה יותר חמור שזה של ישראל, אתה צודק. כן, זה שלמה המלך עשה את הדבר. מה? אבל סתם ככה, בהלכות, זה בסוף הלכות חגיגה נדמה לי. בסוף החגיגה, למה הוא קודם את זה מפורש? שגם בזמן הזה צריך להסביר לגוי כיצד להקריב לאלוהי ישראל. דוגמה. זה יכול להיות משהו מעניין. כן, וזה כל מיני אופציות פתוחות לפנינו. עכשיו אני אומר, כל ההלכות האלה הן לא כל כך מעשיות, כי הגויים הרבה זמן לא שאלו אותנו מה לעשות. כן? זה לא כמה אלפי שנים שהם לא שואלים אותנו. אבל אני אומר, בימינו זה מתחיל להיות, יש הרבה גויים ששואלים אותנו מה לעשות. יש אפילו קהילות שלמות של בני נוח בארצות הברית שמקבלות הדרכה ישירה מהרבנות הראשית לישראל כיצד להתנהל. כן? יש דבר אחר. כן, קוראים לי בני נוח. אני פגשתי חלק מהם. זה מדהים, למשל לראות איזה זוג מנהיגי בני נוח בעיר, מעיר אחת בטקסס, מגיעים במכון מעיר, אומרים, מדברים, שיחה באנגלית, אמרו, אנחנו מאוד מתרגשים, זו פעם ראשונה שאנחנו בישיבה, רצינו רק להסביר לכם, דיברו שעה שלמה מה הם עושים. זה מאוד חשוב שאתם מתקיימים מצוות ושלא תוותרו על שטחי ארץ ישראל, זה מאוד חשוב, כן, ואנחנו נמשיך בארצות הברית להילחם בעבודה זרה והכל זה. אז שאלו אותם התלמיד, מדוע אתם לא מתגיירים אם אתם ככה מאמינים באלוהי ישראל? אמרו, תראה, אם אנחנו נתגייר זה יהיה טוב לנו, אבל מה עם שאר האנושות? אז יש דבר כזה, מה?
אם נשאר את
הבעגלה, עד שאתם רואים לסוף, אני בעגלה. כן, לא, בסדר, כשנגמרו, הוא יתאפל בכל האנושות, אז הם יגיירו אולי, כן? יש דברים כאלה. אז אני אומר, זו תופעה שהיא לא יחידה היום. זו תופעה שיש לה הרבה הרבה אופנים, זה הרבה עמים, אז צריך להתאפל בזה. טוב, זה הכל להיום.